ממשיכים בעזרת השם בנסיב התשוב בפרק חס, החלק השני, זה השיעור השני, ואילו חובדה לדבורים שמנעם הרמב״ם זל, כולם הם כך. המהר"ל בא להסביר פה את ה-24 דברים שמעכבים את התשובה. בשיעור הקודם למדנו שיש יצר דאבי דזורה ויצר דאריאס בצורה הקיצונית, שהם דברים שהאדם, גם אם הוא חוזר בתשובה, לא ישיגו אורחו ישחיים, כמו שהגמורה בעביד הזור דף י"ז אומרת, הוא לא יכול באמת להמשיך לחיות. למה? כי האדם שם את עצמו במצב שהוא כל כך דבוק בחטא, שכל הקיום שלו מהחטא, ואם הוא חוזר בתשובה, הוא יכול לחזור, אבל לא יכול להתקיים אחר כך בצורה נורמלית בעולם, בלי החטא שלו. איך מגיעים לחטא כזה, הסביר המהר"ל, מה מיוחד ביצר דוד הזורה? היות וזה מנוגד לגמרי לנפש יהודי, זה מנוגד לגמרי לצורה של יהודי, וכשאדם עושה דבר שהוא מנוגד לטבע שלו, זה נהיה מחובר אליו עם כל העוצמה ועם כל הכוח. וכשזה מחובר לבן אדם עם כל העוצמה, זה דבקות אמיתית, ולכן הרבה יותר, כמה שזה שונה מהאדם, זה הופך להיות הרבה יותר דבק בו. כי כשאדם הולך אחרי מה שבא לו ומתחשק לו וזורם לו ו... זה במקרה. אבל כשאדם עושה משהו שהוא נגד טבעו ונגד האופי שלו, זה הופך להיות עצם, זה מתעצם בו, זה נהיה חלק מהעצם, לא מקרה, אלא עצם. משהו ממש בגוף שלו, זה נצרב בבשר. וכמה שהדברים באים יותר מתוך מאמץ, יותר מתוך קושי, הם נצרבים יותר, וכשזה נצרב יותר ונהיה חלק מהמציאות שלו, אז כבר הרבה יותר קשה לצאת מזה, וזה בעצם מביא את הבן אדם למשל יצר דאבי דזור. עכשיו אומר, מסביר הרב, מסביר המהר"ל, שזה גם ה-24 דברים שהרמב״ם סופר כדברים שאין מספיקים ביודו לעשות תשובה, כן, שמונעים את הבן אדם מהתשובה, הם בעצם דברים שמנוגדים לאופי של האדם. ובגלל שהם מנוגדים לאופי והטבע של האדם, הם לא דברים טבעיים שיש לאדם רצון כזה, לכן הם כל כך קשים. עוד פעם, זה לא ברמה שזה יכניס את הבן אדם להיות איש אחר שלא יכול להתקיים בקדוש, אלא אם הוא פורש מהתום הוא מיד מת. לא עד כדי כך. אבל בגלל כמה שהדברים יותר מנוגדים לטבע, והם יותר התגברו אותם לטבע, הם קשה יותר לצאת מהם אחר כך. עוד פעם, הזכרנו כבר אתמול שיש לנו פה גם לימוד לטובה, שאם בן אדם יש לו הרבה עבירס וקצת מצווס, אבל העבירס הם עבירס שהתחשק לו, לכן הוא עשה אותם. אבל את המצווס הוא התגבר, להתפלל היה לו קשה, הוא התגבר והלך להתפלל. ללמוד היה לו קשה, והוא התגבר והלך ללמוד, אז זה דברים בעצם. וכל העבירות הן במקרה. זאת אומרת, אתה אף פעם לא יכול לשקול את הדברים בצורה נכונה, ולפי זה גם הסברנו את הרמב״ם שאומר שאי אפשר לשקול מצוות כנגד עבירות, כי יש מצווה אחת שוקלת כנגד עבירות רבות, ויש עבירה אחת כנגד מצוות הרבה, והוא מביא דוגמה מאביה בן ירבעם, בן ירבעם, שכתוב, גיען נמצא בו דבר טוב, שעוזב משמרתו ועולה לו רגל, שזה דבר שהוא מנוגד לטבע שלו, ולכן הוא שוקל כנגד עבירות הרבה. וכל הדבר שאדם עושה שהוא מנוגד לטבע, יש בו כוח, יש בו דבקות, ויש בו משהו שנהיה בעצם האדם ולא רק במקרה. אז בואו נראה בעכשיו את ה-24 דברים. אני מקדים ואומר שזה לא בדיוק כמו לושן הרמב״ם עצמו, כי יש דברים שהרמב״ם מסביר ולא מתאים כל כך להסבר של המהר"ל, אבל בכל זאת נלמד פה, בואו נראה איך שהמהר"ל מסביר את זה. ואילו חף דלת דברים שמנעם הרמב״ם זל, כולם הם כך. האחד, המחתי או רבים, שאין מספיקים בידו להסיס תשובה. וידוע כי מפני שהחטא הזה שהוא מחתי רבים, או מונע אותם מלעשות מצווה, כן? הרמב״ם עצמו, בהלכסיו, בפרק דל הלוחה א', כותב את זה. אמחתי עשר רבים, ובכלל אבון זה המעכב את הרבים מלעשות מצווה, חטא הרבים תלוי בו, והוא שר מן הדרך לגמרי, כן? שר מן הדרך לגמרי, שכבר אמרנו, כי לפי מה שהחטא הוא עשרה מן הראוי, החטא דבק בו ביותר והתשובה קשה. החטא דבק בו ביותר והתשובה קשה, והדבר הזה שהאדם מחטיא את הרבים, יש כוח ברבים, והחטא הוא עשרה מן הראוי, החטא דבק בו ביותר. וכמה שזה עשרה יותר, בדרך חיים, הוא מביא את זה פה למטה בהערה 22, הוא אומר שיש רבים ויוחיד. ובעצם כמו שכבר הוזכר לאיל, הוזכר בפרק בייס, והוזכר בנסיב התשובה כבר כמה פעמים, יש כוח לרבים, יש כוח לציבור. כשהאדם מחטיא ציבור, אז יש בו באמת נקודה כזאת שהוא נמצא יותר חזק בתוך החטא, והתשובה קשה. דבר השני, המטה את חברו מדרך הישר לדרך רעה. כגוי מייסס ומידיח, אומר הרמב״ם, כן? דבר זה דומה לראשון, אלא מחתי עשר רבים, שכאן אפילו אינו רבים, רק יוחיד, כיוון שהיה היחיד הזה בדרך הישר. והוא מסיר אותו לדרך רעה, דבר זה הוא דבר זר. דבר זה הוא דבר זר. למה זה דבר זר? אין אדם חוי טבע לאלוהי. זה כלל שיש לנו, נכון? בגמור ובכל מקום, קידוש שדף סמך ג' לומד בייס, זה תמיד נמצא. אין אדם חוטא ולא לא. אדם מגיע ומחתים מישהו אחר. למה? מה יש לך מזה? מה הנאה שלך מזה? הדבר הזה שאדם עושה ובעצם הוא דבר זר, הוא לא דבר טבעי, שאדם ילך ויכשיל אחרים. אתה רוצה, תעשה, אתה רוצה שאחרים יעשו, יעשו, מה קשור? למה להחתיא אחרים? והוא עשרה אל החטא לגמרי. כמה שהעבירה זרה יותר, הדבקות בה גדולה יותר, זאת עבירה זרה. אומר, ולפי כך מעכב דובר זה התשובה כאשר החטא דובק בו. זאת אומרת, אם תשימו לב, אז גם החלק הראשון שהרמב״ם כתב, מחתי איזו רבים, בעצם יש בו את אותה זרות של החלק העבירה השנייה. רק מה? יש בה תוספת שחוץ מהזרות הזאת, שהוא מחתים מישהו אחר, ומה האינטרס שלך? איזה טייבה יש לך בלהחתיא אחרים? אתה רוצה לחטוא, תחטוא בעצמך, מה אתה מחתיא אחרים? יש פה עוד דבר, שאתה עושה את זה גם ברבים, וכוח הרבים הוא כוח הרבה יותר חזק. זאת אומרת, מה שהמהר"ל מזכיר בקטע הראשון רבים, זה לא בגלל שזה רק רבים. זה יש בו גם את הרבים, גם דבר זר וגם ברבים. ולכן זה יותר חמור. הדבר השלישי, הרואה את בנו יוצא לתרבות רעה ואינו מוחה. דבר זה, אין הדעת סובל. כך אומר המהר"ל. דבר שאדם שרואה את בנו יוצא לתרבות רעה ואינו מוחה, הדבר זה אין הדעת סובל. והוא זר, זה דבר זר, מוזר, כאילו לא יכול להיות, שיראה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו מוחה. זה דבר שהוא, איך הוא חוזר על זה פעם שנייה? והוא זר שיראה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו מוחה, וחטא כמו זה הוא עשרה לגמרי, זה בעצם מוסר, ולכך החטא הזה אדוק בבעל החטא ביותר, הוא מתעצם החטא בו, הוא מעכב התשובה. זאת אומרת, פה המהר"ל בעצם מסביר את זה בתור שאדם רואה את הבן שלו חוטא, האדם הרי רוצה שיהיה לבן שלו טוב, אז מה אתה עושה? למה אתה נותן לבן שלך לעשות את זה? למה אתה לא עוצר אותו? היי אלול, יצא לנו ללמוד את זה, זה בדיוק התאריך של הנבואה של, כן, מקדשית ראו. מקדשת החלו. כן, טוב, החטא הזה הדוק, למה הוא לא עוצר אותו? למה זה? יש פה הערה למטה ב-27, שהרב ארטמן מאיר שהלשון הרמב״ם שם היא קצת אחרת. הרואה בנו יוצא לתרבות רעה, ואינו ממחה בידו, או אילו בנו ברשותו, אילו מיכה בו היה פורש, ונמצא כמחתיאו. ובכלל אבון זה כל שאפשר ללמחיס באחרים ולא ימיכו אלא יניחים בכישלוינו. המהר"ל בעצם מסביר את זה שדווקא בבן. זה משהו מיוחד בבן של בן אדם. אז זה הבן שלך. איך אדם יכול להגיע למצב כזה שבן שלו לא אכפת לך ממנו? איזה טעי יש לבן אדם שהבן שלו יחטא? אז למה הוא לא עושה כלום? כשיש לו יכולת לעשות, יש לו כוח. עוד פעם, זה לא אומר שהוא תמיד צריך לצעוק. זה לא לצעוק, זה לא אמור לצעוק. לצעוק כשצריך לצעוק, ולדבר כשצריך לדבר, ולשתוק כשצריך לשתוק, כן? להתנהג נכון, אבל שאכפת לך הדבר הזה. שזה יהיה, שיכאב, שאתה תנסה לעשות מה שצריך לעשות. לפעול פעולות שצריכות להיות נפעלות, כן? לא, עוד פעם, צריך להתייעץ, צריך לדעת מה ואיך וכמה, זה לא לשעוג בסתם צעקות. איך חופץ חיים אמר פעם למישהו? נכון שלא עשית כלום, אבל להתעלף, התעלפת? זאת אומרת, יש משהו שלא קשור לכל, זה התעלפת? זאת אומרת, אתה מדי קר, אבל מה זה הקרירות הזאת? הבן של בן אדם במצב כזה, איפה הקרירות הזאת? יש וורט חריף מאוד של הרב אלישיב. הוא אומר שאיוב ששתק נידום בייסורים. נכון, הגמור אומרת שהיה שלושה שהיו בעיצה זו, בלעם, יתרו ואיוב. שלושתם היו בעיצה הזאת של פרעו, להשמיד את עם ישראל. אז בלעם שיעץ להרוג אותם נהרג בחרב, ויתרו שברח בשביל לא להיות חלק מהסיפור הזה, זכר מבניו ישבו בלשכת הגזית, ואיוב ששתק נידום בייסורים. אז זה וורט ידוע של הבריסק הרוב, אומר למה איוב ששתק נידום בייסורים? כי הוא שתק, כי אין מה לעשות. אז נתנו לו ייסורים, ואז שהיה לו ייסורים, אז הוא התחיל לצעוק. אז הוא אומר, למה אתה צועק? זה לא עוזר. כשכואב צועקים, אז למה זה לא כאב לך? אבל הרב אלישי מסביר מאוד מעניין, הוא אומר, מה הסיפור הרי של איוב? תפתחו ספר איוב ותראו בהתחלה. איוב היה איש תם וישר, ירא אלוקים ושר מרע, לו מלא בנים ובנות ורכוש והכל בשפע. ומגיע היום והתייצבו בני האלוהים על השם, ויבוא גם השטן בתוכם, זה ראש שנה, מתחילים לדון. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אשמתם לבכם אל עבדי אל איוב, כי אין כמו בכל הארץ, איש תם וישר. ואז אומר השטן, זה לא חוכמה, תן לי לנסות אותו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אבל רק את נפשו שמור. ואז הוא הולך והורג את כל הילדים שלו. אומר, איפה הילדים שלו היו באותו יום? איפה הילדים שלה היו? במסיבה, בבית אחי הם הבכור. ואז בטיפול שבה, ותיקחם, ואחד ברח, ואומר לאיוב. אומר רב אלישי, אומר, תראה מה זה. מגיע ראש השונה. למה הבנים שלו לא איתו בבית כנסת? אומר, איפה הם? הם נמצאים במסיבה בבית אחי הם הבכור. אומר, התורה, הפסוק מציין שאיוב היה איש תם וישר ירא אלוקים ושר מרע. גדול מה שנאמר באיוב ממה שנאמר באברהם, שבאברהם נאמר איש תם וישר ירא אלוקים, אבל לא כתוב ושר מרע. אבל איוב כתוב שר מרע. אומר, למה? כי אצל אברהם אבינו, הוא לא היה צריך להיות שר מרע. הוא היה מגיע לבית של יצחק, הוא היה יכול לאכול שם. אומר, אבל אצל איוב היה שר מרע, הוא היה מגיע לבית של הילדים שלו ולא אוכל שם. המתגבר ולא אוכל, אז היה שר מרע. אומר, איוב ששתק נידון בייסורים. איוב ששתק נידון בייסורים. הוא שתק אז במצרים, והוא נידון בייסורים של שתיקה. שכשהילדים שלו, רחמנא ליצלן, עוברים מה שעוברים, והוא שותק, והוא ממשיך לשתוק. איוב ששתק נידון בייסורים. ואז מגיע ראש השנה, והילדים שלו נמצאים שם במסיבה, בבית אחיו הבכור, והוא שותק. טוב, בכל אופן, הדבר הזה הוא באמת... חטא כמו זה הוא עשרה לגמרי. אז הרמב״ם בעצם לומד שזה כל בן אדם שרואה אחרים חוטאים ויכול לעצור אותם ולא עוצר. אבל המהר"ל מגדיר את זה במקרה שדווקא בן אדם עם הבן שלו ומעכב התשובה. טוב, הדבר הרביעי, הדלת, או אימר איך טוב ואו שוב, או איך טוב ואו עם הכיפורים מחפר. גם כן, אדם כזה הם מספיקים בידו לעשות תשובה, ודובר זה אומרו במסכס יומד, זה כמו רבי יומד, אף פיימד בייס, משנה, או אימר איך טוב ואו שוב, איך טוב ואו שוב, הם מספיקים בידו לעשות תשובה. וכן הוא אומר איך טוב יום הכיפורים מחפר, אין יום הכיפורים מחפר. מסביר המהר"ל למה. נו, ודבר זה, כי איך תהיה התשובה לחטא הזה? כי התשובה עצמה גורם שיחטא. מה לעשות? תשובה מועילה כשהתשובה היא בלי חטא, אבל כשהתשובה עצמה היא גורם לחטא, וכן יום הכיפורים. שהוא יום כפרה וסליחה, הוא גורם החטא, ודבר זה אין ראוי כלל. אומר, זה עיוות, זה לא נורמלי הדבר הזה. והדברים המעוותים והלא טבע העולם, הם אלה שיש בהם דבקות חזקה מאוד אל החטא, שאי אפשר להיפרד ממנו, או קשה להיפרד ממנו. הוא אומר, כי התשובה מחפרת על האדם כאשר התשובה עצמה בלא חטא. מה פירוש הדברים? התשובה עצמה בלא חטא. וכן יום הכיפורים, כאשר יום זה אליו יום כפרה וסליחת אבון. אם יום הכיפורים הוא יום של כפרה וסליחת אבון, אז יום הכיפורים מחפר. אבל אם יום הכיפורים גורם לחטא, זה לא טוב. תשובה, כשהיא עומדת, תשובה עצמה בלא חטא, אז היא תשובה טובה. לא כאשר התשובה היא עצם החטא. כלל הדבר, כאשר יש בו החטא, בדפוס לונדון מחקו את זה, ויום הכיפורים הוא סילוק חטא, לא שיהיה יום הכיפורים הבאת חטא. עכשיו, הוא מביא פה למטה ב-29 לבאר את ה... הלשון הזה כאשר התשובה עצמה בלא חטא. אפשר להבין את זה בפשטס, כן? בעצם מתכוון להגיד, אם התשובה עצמה היא גורם לחטא, אז היא לא תשובה. היא לא על כזאת תשובה נאמר. וכמו שיום הכיפורים, זה אמור להיות יום כפרה וסליחת אבון, אתה לא יכול לעקור את הדבר משורשו ולהפוך אותו למשהו אחר. זה זרות הדבר הזה. אבל הוא מביא פה למטה מהדברים בגבורס. בפרק עיין, הוא מביא שם את הגימורה שהתשובה נבראה קודם לעולם, מסביר המהר"ל כי ההתחלה שחוזר עליו בעל תשובה צריך שיהיה התחלה פשוטה נבדלת לגמרי. כי ההתחלה שאינה פשוטה אינה נבדלת מן החטא, שכל דבר שאינו פשוט והוא מורכב הוא גשמי, והגשמי שייך בו החטא, ובעל התשובה צריך שיהיה נבדל מן החטא, רק בשביל התחלת הפשוטה הנבדלת שאין שייך בחטא לגמרי, לפי כך יהיה אפשר שיהיה התשובה באדם בכוח התחלה גשמית. כי בכוח אותה התחלה לא היה כאן הבדל מן החטא, אלא בכוח התחלה אלוקית בלתי גשמית והיא פשוטה, ולקח מדרגת התחלה הזאת כמו שנברא העולם, ואותה התחלה הפשוטה כוח התשובה להיות נבדל מן החטא. למעשה, מה שהוא כותב שם זה נקודה אחת. תשובה מגיעה מהמקום, תשובה אמיתית, מגיעה מהמקום שבו האדם מתנתק מהגשמיות שלו, מתחבר אל המציאות האלוקית האמיתית, ואז היא לא בעצם חלק מהמערכת העולמית, חלק מהמערכת שקיימת בעולם. כשבן אדם לוקח את החטא ומחבר אותו, מביא אותו אל התשובה, והתשובה עצמה הופכת להיות כלי אל החטא, הוא מפקיע בעצם את המהות של תשובה. זאת אומרת, הוא יכול אולי להגיד את הוידוי ולעשות את כל ההצגה החיצונית, אבל המהות של תשובה זה להתחבר אל הפשיטות, כן? להתחבר לשורש האמיתי של הדברים, אל המציאות של קודם שנברא העולם, אל המציאות שמעבר ומעל הטבע. כשאדם לוקח את הדבר הזה ומשתמש בו לחטא, שנהיה זה עצמו חלק מהחשבון, זה פשוט, זה דבר שהוא זרות. וכמובן, אותו דבר גם על יום כיפור. החמישי, הפורש מן הציבור. כבר בערנו שהחטא אשר יוצא מן הראוי ועוזר, אין לו תשובה, נכון? דבר שיוצא מהראוי, וזה הפורש מדרכי הציבור, אין לך שיוצא מן הראוי יותר מזה, כאשר פורש מדרכי ציבור. אין לך יוצא מן הראוי יותר מזה, כאשר פורש מדרכי ציבור. זה נחשב כמו עביד זורה, כמו שהמהר"ל גם כותב בניר מצווה, הפורש מן הציבור נחשב כמו מין, פורש מהציבור, כשהציבור מקבלים עליהם קבלה לטובה, כמו שבניו יוני מסביר בשערי תשובה, והוא לא מקבל על עצמו את הקבלה הטובה שהציבור קיבל על עצמם, הוא עושה שבת לעצמו. אדם שפורש מהציבור, פורש מדרכי ציבור, וחטא זה אדוק בו ביותר, זה דבר זר מאוד, וזה דבר שהוא כמעט כמו עביד זורי. אומר, פורש מהכלל, אומר, הקדוש ברוך הוא יתברך, הוא עם הכלל, שהם הציבור, וכאשר פורש מן הכלל ואין הציבור נחשב בעיניהם להיות נמשך אחריהם, הוא פורש מהשם יתברך בעצמו. הוא כאילו פורש מהשם יתברך. זאת אומרת, יש כוח הציבור של עם ישראל, כשאדם פורש מקבולס הציבור, הוא פורש מדבר שהציבור מקבלים על עצמם, אז זה כמו כפיר ממש. וחטא זה אדוק בו ביותר, ולפיכך מעכב זה התשובה. דבר שמעכב את התשובה. כן. טוב. למה זה, מה היה לנו? בינתיים, כל הדברים פה הם בעצם באותו עיקרון, שהם דברים זרים. נכון? גם, אמרנו, גם בדבר הראשון שהוא כותב, המחתי עשו רבים, זה דבר זר, כי להחתי אחר זה דבר זר, ובפרט שזה רבים. הדבר השני, מתה את חברו מדרך הישר, זה עוד פעם, זה דבר זר. מה אתה יש לך בזה? היו רואה את בני יוצא לדבת רבות אותו דבר. איך טוב ואושוב ויהי עם הכיפור עם החפר, או איך טוב ותשוב עם החפרס, זה עוד פעם. התשובה צריכה להיות דבר שהוא נקי בפני עצמו, וגם עם כיפור צריך להיות דבר שנקי בפני עצמו. ואיך שהוא אומר, זה דבר זר שהבן אדם, פה בואו למעשה זה לא לגמרי ברור הזרות שבעניין, כן? כי הוא בעצם לפי ההסבר של הרב, של המהר"ל פה, זה בגלל שפשוט זה מופקע מתשובה. זה מופקע מיום כיפור. כי התשובה היא חלק מהחטא. אבל יכול להיות שזה גם כן עניין של זרות, נכון? זה עניין של זרות שהאדם לוקח את התשובה והופך אותה לחלק מהחשבון. עוד פעם, ופורש מן הציבור זה עוד פעם דבר שהוא זר. הדבר אומר, זה הדבר הזה שהאדם פורש מן הציבור, זה דבר זר. הדבר השישי זה החולק על החכמים, דבר זה מבואר שיוצא מן הדרך הראוי לחלוק על החכמים שהם השכל. אומר, יש דברים שבטבע העולם כך צריך להיות, שכן שהאדם הולך עם הציבור והאדם שומע בכל החכמים, והחכמים בעצם זה החכמים הם נקראים, נכון? שהם השכל. למה זה הרמב״ם עצמו כשהוא מדבר על העניין הזה שפורש מן הציבור, איך הוא כותב? הפורש מן הציבור לפי שבזמן שיעשו תשובה לא יהיה עמהם ואינו זוכה עמהם בזכות שעושים. אבל יש משהו שהאדם גם כמעט, הוא עצמו לא ראוי, אבל הוא חלק מהציבור, ואז הציבור הוא מקדם אותו, הציבור הוא מביא אותו קדימה. זאת אומרת, הציבור עושים תשובה, אז הוא חלק מהציבור. עכשיו, זה לא חייב להיות שהרמב״ם פה חולק, כאילו המהר"ל פה חולק על הרמב״ם. ההפך, חלק מהזרות של לפרוש מהציבור, זה לא לזכות בזכויות הציבור, והצורה האנושית, הנורמלית, זה שהאדם חי בתוך קהילה, כמה שהאינדיבידואליות מאוד מאוד חשובה, אבל אדם לא יכול לפרוש מהציבור. ואדם חייב לייחס את עצמו ולקשר את עצמו אל הציבור ולהיות חלק מהם. זאת הצורה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, כן? האדם הוא חיה חברתית, ואדם אם לא יאכל חיטים וילבש עלים, נכון? הצורה הנורמלית זה שאדם חי בתוך חברה. ולכן כשאדם פורש מהציבור, אז בעצם זה סוג של זרות. וזה דבר שהוא מנוגד לטבע האנושי. שהוא מנוגד לטבע האנושי, חטאים כאלה הם חטאים שהאדם מדוק בהם. זה אותו דבר החולק על החכמים. האדם נברא ובנוי בעולם בצורה של סוג של להקה, עם ראש הלהקה, ויש את החכמים שמדריכים ומורים את הדרך, וכשאדם פורש וחולק על החכמים, עוד פעם, האדם מקבל את האפשרות גם לעשות דברים זרים. האדם מקבל את האפשרות ולפעמים הוא צריך לעשות את זה. אם הוא חי בחברה לא טובה, הוא צריך לפרוש מהציבור. אם יש אנשים לא חכמים שמנסים לנהל אותו, הוא צריך לפרוש מהלהקה. בסדר? אבל את הכוח הזה שאדם קיבל, כשהוא מנצל את הכוח הזה, שהוא יש לאדם בעיקרון התנגדות פנימית לדבר הזה, כי האדם בטבעו רוצה ללכת עם הלהקה, רוצה ללכת עם הציבור ועם המנהיגים, עם החכמים, וכשאדם עושה את הדבר הזה לרעה, מנגד לטבע לרעה, זה דברים זרים. ולכן החולק על החכמים, דבר זה מבואר שיוצא מן הדרך הראוי לחלוק על החכמים שהם השכל. זה נמצא הרבה פעמים במהר"ל, חכמים עם עצמת תורה, רבונם בעלי השכל, כן, וגם בהמשך, כשהוא מדבר על רבי אלעזר בן דורדאי, הוא אומר, קוראים אותו רבי כאילו היה שכלי, כן, זה הביטוי. זאת אומרת, השכל זה החכמים, והוא דבר זר. כן? לכן גם אפיקוירס, נבז את תלמידי חכמים, מליג על דיבר חכמים הוא מינות גמורה אשר עוד יותר מעביד אזורי. כך כותב בנצח בפרק A. וגם בתפרס, פרק תסבוב, כי אין צריך שיהיה כופר לגמרי בעילה ובסיבה הראשונה, רק אם אין יראת השם על פניו זו אפיקוירס, כי אילו היה עול שמיים עליו, היה נכנע מן העילה ומן חכמיו, ולא היה מבזה את תלמידי חכמים. אדם שמבזה את תלמידי חכמים, הוא בעצם זה חטא שהוא מתנגד לטבע האנושי, כי אדם לא רוצה לבזות אותם בגדול. בעיקרון, אדם לא רוצה לבזות את החכמים, אדם בטבעו מקבל מרות. כשהוא מורד, זה איזה סוג של מרד פנימי גם כן. והמרד הזה, אם הוא טוב, אין טוב ממנו. אבל כשהוא רע, הוא דבר זר. ודבר זר שהוא רע הוא נורא והיום. וכל דבר זר מתעצם בו ביותר גם כן. ודבר זה מעכב, ותשוב... כן, הרמב״ם למעשה כותב שם טעם אחר, כותב על חולק על דברי חכמים, לפי שמחלוקתו גורמת לו לפרוש מהם, ואינו יודע דרכי התשובה. זאת אומרת, זה מנע ממנו שאין מי שילמד אותו. כשהוא רוצה לחזור בתשובה, גם לא יודע איך. לכן בעצם זה מונע את הבן אדם מתשובה, גם באינו יודע דרכי התשובה. עוד פעם, זה לא סתירה. כל זה שיש ברמב״ם לשונות אחרים, זה לא סתירה. זה בעצם, זה עוד סיבה, כולי. טוב, הדבר השביעי, הזין, המליג על המצוות, מצד שהוא מלעיג על דברי אלוקים חיים. חטא זה כמו יציאה מן הראוי, והוא דבר זר. והחטא לדבק בו ומעכב התשובה. כן, לבזות את התורה. הרמב״ם כותב טעם אחר, כותב המלעיג על המצוות, שכיוון שנתבזו בעיניו, אינו רודף אחריהם ולא עושם, ואם לא יעשה, במה יזכה. זלזלת בזה, הפסדת את זה. אתה כבר לא תכבד את זה. אתה לא תכבד את זה, אתה לא תרדוף אחרי זה, אתה לא תגיע לזה. ולא לרדוף לא מגיעים. ואז לכן הבן אדם פשוט מוציא את עצמו מהסיפור. הלאה, השמיני המבזה את רבותיו, מפני שהוא מבזה אותו שיביאו אל המעלה. דבר זה יציאה והסרה לגמרי מן הדרך. כן, הדבר אשר היה לך לטוב, אומר החידושי הגודס בבוקם על הגמור צדיק בייס, מילצה דה אמרין שבירה דשוסיס מיני לא תיש דה ביקולה, בור שתית אמינו אל תזרוק בו, בו אבן. אז הוא אומר, הדבר אשר היה לך לטוב, אל תהיה לו לאחזר, כי זה היה, כי היה זה לאחזריות גדול שהוא עטיב עמך, ואח זר. כן, זה רק זרות. זה להרגיש זרות לדברים, ועוד פעם, אדם בעיקרון, אדם נורמלי, בריא, לא יכול לעשות את זה. יש לו... וזה נורמלי, אתה רואה את זה, שכן, אדם מרגיש הכרת הטוב, והוא לא יכול בעיקרון. ולכן הדבר הזה הוא חוצפה שהוא יציאה והסרה לגמרי מן הדרך, ובשביל כך, החטא דוק בו, הוא מעכב התשובה. כן, איך, מה לשון הרמב״ם על זה? והמבזה רבותיו, דבר זה גורם לו לדוחפו וטרדו כגי חזי, ובזמן שנטרד לא ימצא מלמד, הוא מורה לדרך האמת. כלומר, ברגע שהוא חולק על רבותיו ומבזה את רבותיו, אז הוא לא יהיה לו קשר עם רבנים, עם רבותיו. ואז ממילא מעכב את התשובה. הדבר התשיעי, התת, השונא את התוכחה. הדבר הזה מבואר. כי אם לא הייתה כל כך החטא אדוק בו, לא היה שונא מי שמוכיח אותו על החטא. אומר ככה, אם החטא היה חיצוני, אם אני לבשתי את החליפה הזאת רק במקרה, לא השקעתי בתנשמה שלי, ומישהו אומר שהחליפה הזאת לא מוצלחת, לא יפה, לא מתאימה לך, אין בעיה, נלבש חליפה אחרת. אם יצאתי עכשיו לג'יהד, למסע צלב נגד אותו אחד שהעיז להעיר לי על החליפה, זה אומר שוואו, משהו שקשור לי לנשמה. זאת אומרת, למה אתה שונא את התוכחה? אתה שונא את התוכחה כי אתה מרגיש שהחטא הוא חלק ממך. הוא לא משהו שעשית במקרה, אלא משהו שהוא בעצם. זה אני, הוא מדבר עליי, הוא מבזה אותי. איך הוא מעיז להגיד שמי שכזה אחרי אוכל הוא לא בסדר? זה אני, זה המציאות שלי. לכן שונא את התוכחה, זה כבר, זה לא, הדבר הזה הוא לא בעצם הסיבה שגורמת לבן אדם לזרות, אלא זה מראה שהאדם נמצא במצב של זרות. רק לגמרי החטא הדוק בו, ולפי כך יש עיכוב אל התשובה. כן? טוב, הרמב״ם במאיסה אומר שזה סיבה לעיכוב התשובה, זאת אומרת, לא סיבה כמה האדם הדוק בחטא, אלא איך הוא אומר, השונא את התוכחות שהרי לא הניח דרך תשובה. שהתוכחה גורמת לתשובה, שבזמן שמודיעים לו לאדם חטאיו ומחלימים אותו, חוזר בתשובה, וזה ששונא תוכחות אינו בא למוכיח, ולפיכך יעמוד בחטאיו שהם בעיניו טובים. אמר, מי יפתח לו את העיניים? אם הוא לא מוכן לשמוע, ואם הוא שונא את כל מי שמוכיח אותו, אז מאיפה הוא ידע שהוא לא בסדר? הוא עוד ירמת עצמו שהכל בסדר. הוא יקיף את עצמו רק בכלבים שבקדמת האוטו, שעושים לו כן, 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 כל מה שהוא אומר. ובן אדם שלא מוכן לשמוע ביקורת, באמת מאבד הכל, הוא לעולם לא יתקדם. היוד, המקלל את הרבים. כל דבר שהוא לרבים, החטא נחשב יציאה ועשרה לגמרי. הוא דבר זר כי הרבים הם, והוא דבר זר שאדם פורש מהרבים נגד הרבים או מתעסק עם דברים שהם רבים, כי הרבים הם הכל, כמו שאמרנו שהקדוש ברוך הוא נמצא עם הציבור, והוא מתנגד להם. כן, אדם, ויקח קורח, לקח עצמו לצד אחר להיות נחלק מתוך העידה לעורר על הכהונה. ויקח, כל אשר חולק, אומר המהר"ל בגור אריה, לוקח עצמו לצד אחד להיות נחלק מאשר חולק עליו. כן? אדם, הוא לוקח את עצמו לצד אחר. עכשיו, אדם שלוקח את עצמו, הוא מתנגד להם, לכך החטא דבק בו, הוא מעכב התשובה. לכך החטא דבק בו, הוא מעכב התשובה. עוד פעם, פרישה מהציבור זה דבר שמנוגד לטבע האדם, והאדם בעיקרון אמור ללכת עם הציבור, ואמור להיות עם הרבים, וללכת איתם, אלא אם כן, מקרה קיצוני שהרבים הולכים בדרך לא טובה, ואז האדם צריך לעשות התנגדות לטבע ולצאת. אבל חטא שהוא התנגדות לטבע הוא נורא והיום, כי הוא דבקות. כמו כשאדם נמצא במצב של חברה, ומצב של חברה לא טובה, והוא פורש, זה דבר שאין גדול ממנו. הוא אחד הדברים הכי גדולים שיכולים להיות. דווקא בגלל שזה דבר שהוא מנוגד לטבע האדם, והאדם מוכן להקריב את הטבע שלו בשביל דבר טוב, אז הוא מקבל דבקות לטובה. וזו המעלה הגדולה מאוד שיש באדם שמוכן לצאת אל המדבריות, כן? כי כל אדם מושפע מהחברה שלו, ובדיוק זו הסכנה הגדולה שיש בדברים. אפשר להעריך בזה הרבה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. היוד א' זה החולק עם הגנב. אומר, מה זה החולק עם הגנב? אדם, לא הוא גנב, מישהו אחר גנב, אבל הוא חולק איתו. החטא כמו זה, שאינו עושה דבר, אני גנבתי? מה פתאום? לא גנבתי. בסדר, אחרי שהוא גנב, התחלקנו ברווחים. רק שחולק עם הגנב, אין ספק, אומר המהר"ל, שהוא מוסר עצמו לגמרי אל החטא, והחטא עדוק בו ביותר. אומר, למה? הוא לא מתבייש. הוא לא מפחד מהמעשים שלו, והחטא עדוק בו ביותר, מתעצם בו, הוא מעכב את התשובה. אומר, כמו דבר שהוא זר לגמרי, שהוא מתעצם בחטא ודבק בו, כך זה מתעצם בחטא. אבל הגנב עצמו, מפני שיש לו יראה ובושת מן החטא, כן? הוא מתבייש, הוא יודע שהוא עשה משהו לא בסדר, כבושת גנב כי יימצא, כן? יש לו בושה. לכך יש לו כפרה. אבל החולק עם הגנב, אין לו יראה ואין לו בושת, לכך מתעצם בו החטא. אז פה המהר"ל מגדיר מפורש, הוא אומר, פה זה דבקות בחטא, אבל לא בגלל הזרות שבדבר. זה לא בגלל שיש פה התנגדות לטבע. יש דברים שאדם מתנגד לטבע, ועושה דברים, ואז הוא קונה אותם בקניין חזק. פה אדם קונה אותם בקניין חזק דווקא בגלל שאין פה שום נקיפות מצפון. המצפון שלו שקט לגמרי, הוא מרגיש טוב מאוד עם מה שהוא עשה, אין לו פחד, אין לו בושה, אין פה שום טעם חמצמץ שנלווה לסוכריה. זה רק מתוק, זה רק טוב, אז מה הבעיה? ואז בעצם כשעושה דבר כזה, וזה נעים לו ונחמד לו, והגנב לפחות יודע שהיה רגע אחד של פחד, היה יראה, יש משהו ש... משאיר אותו במקום שיש לו עוד איזה משהו שקושר אותו לאיזה רצון לא לעשות את זה. אבל אצל בן אדם שרק חולק עם הגנב, הוא אפילו לא פסול לעדות. הוא אפילו לא פסול לעדות. כן? הגאון מסביר הרי בשולחן אור, בחמשת המשפטים למד, הוא מביא את זה בהערה 48, שהטעם שהחולק עם הגנב הוא לא פסול לעדות, כי בני אדם טועים וסוברים שאין האיסור אלה בגנב בעצמו ולא בחולק עמו. חושבים, אין פה עבירה. אבל דווקא בגלל שאנשים חושבים שאין עבירה, אז העבירה חוזרת ומתעצמת בו. אין שום התנגדות פנימית להידבק בחטא הזה לגמרי, להתמסר אליו, לחיות איתו. בן אדם עוד מרגיש את עצמו צדיק, מרגיש שהכל בסדר. אומר הלאה, היוד ב' המוצא אבידה ואינו מכריז עליה. עוד פעם, זה אותו סוג, בשביל שבא ביתר לידו, הוא קיבל את זה ביתר, כן? אביד הוא דקי עושה לידי ביתר עשה לידי. הוא הרים את זה, זה היה ביתר. אבל מה? עכשיו יש לו מצווה מהתורה להכריז, והוא לא מכריז. והדבר הזה גורם, דרך אגב, גם בשתי הדברים האחרונים יש ברמב״ם נוסח, כן, שהמהר"ל לא מביא פה, על מקלל את הרבים, הרמב״ם אומר, מה הבעיה? כי לא קילל אדם ידוע כדי שישאל ממנו כפרה. בחולק עם הגנב, אומר הרמב״ם, שלפי שאינו יודע גנבה זו של מי היא, אלא הגנב גונב לרבים, הוא מביא לו והוא לוקח, ועוד שהוא מחזק יד הגנב ומחתיאו. אז עוד פעם, חזרת להיות מחתיא עשר רבים. וגם מהנקודה הזאת שגנבה מרבים, אז בשתיים, גם במקלל את הרבים וגם בגנב, זה תמיד גנבה מרבים, אתה לא יודע מי זה. ואתה לא יודע מי זה, אז אין לך אפשרות לחזור בתשובה, זה בעצם הטעם של הרמב״ם. אומר המוצא אבידה ואינו מכריז עליה, זה גם כן אומר הרמב״ם את אותו עיקרון, שאחר זמן כשיעשה תשובה, אינו יודע למי יחזיר. אז זה בעצם מעכב אותו מתשובה. אבל המהר"ל מסביר פה שבשביל שבא היתר, ביתר ליודוי. והוא מוסר עצמו לחטא גם כן. יאב, כי ביתר. לקחתי, בסדר. ובשביל כך הדוק בו החטא ביותר, הוא מתעצם בו. הוא לא עושה מייסה שלא בסדר. הוא להרים ביתר. הניח בצד, ואז הוא נסחב, והוא שכח, ומחר, ו... זה הבעיה, שהוא לא מרגיש שהוא עשה פה חטא. אם הוא היה מרגיש שהוא עושה חטא, והיה לו איזה התנגדות פנימית לדבר הזה, הוא כבר היה במצב טוב. אבל ברגע שהוא לא, אין לו התנגדות פנימית, זה הופך להיות עצם, זה מחלחל פנימה. הוא מתעצם בו. בשביל כך הדוק בו החטא ביותר, הוא מתעצם בו. כי כאשר האדם ירא מן החטא, הוא פוחד מהחטא, הוא לא רוצה, יש פה איזה נקודה, גם אם הוא עושה את החטא, אין החטא דבק, הוא מתעצם בו. וזה אומרם, אומר הגמור בברוכס, יד בייס ומד בייס, כמור המפורסמת, כל העושה חטא ומתבייש בו, מוחלין לו. נכון? ובפרק ה' הוא דיבר על זה. הרב, המהר"ל דיבר על זה, כמו שבארנו. כי מפני שהוא מתבייש מן החטא, אין מוסר עצמו אל החטא, ואין החטא, אין החוטא, דבק בו בחטא, ולפי כך ראוי הוא אל המחילה. הוא עומד מוכן ומזומן למחילה, כי הוא לא באמת, הוא מתבייש בחטא. אז בסיבור אחד קטן הוא כבר בחוץ. הוא אין לו השלמה פנימית עם החטא. הוא לא רואה את עצמו כחוטא והוא חי עם זה רגוע. והמוצא הוידה ואינו מכריז עליה, אין לו בושה מן החטא. וכמו זה מוסר עצמו אל החטא, הוא מתעצם בחטא, הוא מעכב את התשובה. טוב, הדבר ה-13, י' ג', האוכל שוד עניים ויתומים ואלמנות. הוא פרש החי וצל, שם בסוגס, ביחסו הפרק ד' הלוך ג', דגרסינן שוד עניים בדלת, כן, ולא שור עניים, האדם שאוכל שור של עניים, אלא שוד עניים, מה הכוונה? שלוקח קרקע שלהם בחובו ובחוזקה, עד שמחליטים קרקעותיהם בפחות, ואומר שלי אני נוטל עד כאן. אומר, ואינו אלא שוד בדלת, דוחק אותו בחובו. זאת אומרת, יש פה עניים, יתומים, אלמנות, שהם אנשים שלא יכולים להילחם בשביל עצמם, ואז אני, חייבים לי כסף, אז הוא דוחק אותם בחובו. דוחק, מכריח אותם להביא את הקרקעות, שמחליטים בקרקעותיהם בפחות, או המטלטלים שלהם, ואומר, שלי אני נוטל. הוא הולך להוצאה לפועל, קוראים לזה היום. והוצאה לפועל דוחקים את הבן אדם, ומוכרים את הנכסים שלו, בפחות מהערך האמיתי שלהם. עכשיו, מה הבעיה של הבן אדם הזה? שלי אני נוטל. מה פירוש? מגיע לי, הוא לא שילם, לכן הלכתי להוצאה לפועל. אבל הוא גזל פה בן אדם. הוא לקח ממנו את החפצים שלו בפחות מהערך שלהם. הוא אומר, ואפילו עם גרסינן, הוא אומר, שור עניים, כן? גם כן פירושו שור שלהם לחרישה. הוא לקח את השור לחרישה. אבל אתה יודע מה גרמת? נכון, הם חייבים לך כסף ולקחת את השור שלהם. אבל הבאת אותם לעניות יותר קשה. אתה לא השארת להם אפשרות שהם יוכלו עכשיו להמשיך, להשתקם, לנסות לשלם, לנסות להסתדר. השארת אותם בלי כלום. אתה קיבלת את החוב שלך, אבל מחקת אותם לגמרי. והחטא הזה בוודאי ידוק בחוטא. למה? מטעם שאומר, כי מה עשיתי? בחובי לקחתי? והוא גם כן דבר זר לגמרי. זה דבר שהוא מנוגד לטבע. כי אילו עניים ומללים הם בעצמם, והוא מוסיף עליהם עניות על עניות שלהם. הוא מעכב התשובה. אומר, הדבר הזה שבן אדם הגיע ואנשים אומללים והוא בא ודורך עליהם, זה השחתה. זה דבר נורא והיום. ולכן זה דבר זר לגמרי, זה גם מנוגד לטבע של בן אדם להתנהג ככה. דרך אגב, הרמב״ם כותב טעם אחר, הוא אומר, אילו בני אדם אומללים הם ואינם ידועים ומפורסמים וגולים מעיר לעיר ואין להם מכיר כדי שידע שור זה של מי הוא ויחזירנו לו. זאת אומרת, עוד פעם, בעיה שאתה לא יודע איך להגיע אליהם להחזיר, כי הם אומללים, הם הולכים ממקום למקום. טוב, היו דלד, המקבל שוחד להטות דין, כן? בוודאי אין לך חטא שהוא עשרה לגמרי, והוא עדוק בחטא כמו זה. שיהיה דיין לשפוט אמת, בשביל מה הוא מונה? מה המציאות של דיין? לא רק בתור תורה, במציאות העולמית, בטבע של העולם, בשביל מה הוא דיין? לשפוט אמת, ולוקח שוחד, שבשביל ממון מתה את הדין, זה, הם עושים החמאס, ואומר, כי הדיינים אשר להם לעשות המשפט ביניהם, הוא מביא רמב"ן בברישיס וב, בייס, במספר 59, עושים החמאס בגלוי ואין מונע אותם. זה השחתה הכי גרועה שיש. ודרך אגב, זה דבר שגם השכל מחייב אותו, כמו שרב סעדיה גאון כותב, וכשדבר כזה קורה, לא צריך שתהיה עזרה של התורה בשביל לקבל על זה עונש. גם גויים נענשים על זה, גם בלי עזרה של התורה. למרות שבני נוח הוזרו על הדינים, כן? אבל דור המבול נענשו על ההשחתה, כמו שהרמב"ן אומר, על ההשחתה הזאת. שבשביל ממון מתת אני להפיק החטא כמו זה, הדוק בנפש האדם, זה יציאה, זה זרות מוחלטת, ומעכב התשובה. ומעכב התשובה. הרמב"ם כותב למה? כי אינו יודע עד איכן הגיעה הטעיה הזו וכמה היא כוחה כדי שיחזיר. ברגע שהוא קיבל כסף והוא פסק לפי הכסף שהוא קיבל, הוא לא יודע בכמה הוא גנב כל אחד. יכול להיות שחצי הכסף הגיע לו, יכול להיות שכלום לא הגיע לו, אתה לא יודע. אתה כבר לא יודע, אתה עסוק רק בדבר אחד, ולקחת את הכסף ולפסוק לטובת מי שנתן לך. הלאה, התתוו, ה-15, האוכל סעודה שאינה מספקת לבעלים. כן, האוכל סעודה שאינה מספקת לבעלים. אז אינה מספקת לבעליה, הרמב"ם כותב שזה אבק גזל הוא, והוא מדמה שלא חטא. הוא אמר, כלום, אכלתי אלא ברשות, הוא נתן לי רשות לאכול. אז לכן הוא עוד פעם חוזר, הרמב״ם בעצם מסביר את זה מהמקום הזה. עכשיו, המהר"ל אומר, ודבר זה גם כן אין הדעת מקבל, שהבעלים אין להם לאכול בעצמם והוא אוכל עמו. יש פה דבר זר. חוץ מהחלק הזה שהאדם, עוד פעם, יש פה גם את החלק שבן האדם מתיר לעצמו, ולכן הוא דבוק בחטא ואין לו נקיפות מצפון, וזה גורם לו, כמו שאמרנו מקודם, בחולק עם הגנב ובכל הדברים האלה. אבל יש פה, המהר"ל אומר, עוד לפני כן, זה דבר זר בעצם. יש פה היגיון פשוט, טבעי, אנושי, שאדם אמור להבין שככה לא עושים. התזיין, משתמש בעבותו של אני. כן, אדם אני, שיר משכון, והוא משתמש במשכון שלו. זה גם כן דבר זר, יוצא מן הדעת מאוד, שזה אני בעצמו, ובשביל עניות שלו, ממשכנת שלו, והוא משתמש בו. כן, אתה משתמש, בעני אתה משתמש? וכבר אמרנו כי כל דבר שהוא זר, והוא יוצא מן הדעת, חטא זה אדוק בו ואין לו כפרה. כן, הרמב״ם כותב שהאבות של העניין עולה כגון קרדום ומחשרה ומחרשה ויאמר בליבו אינם חסרים והרי לא גזלתי. למה זה? זה גזל, כי אין לו רשות להשתמש בזה עם המשכון. בכלל עם משכון אסור לו להשתמש, וקל וחומר עם משכון של עני, והוא אומר זה כלום. והרמב״ם אומר, הנה עוד פעם זה חוזר לאותו מקום שבו האדם. עכשיו המהר"ל מוסיף, לא רק כמו שהרמב״ם אומר מכוח זה שזה דבר שהאדם אומר שהוא לא חטא, אלא מכוח זה גם כן שזה דבר זר, זה הדבר שהטבע האנושי אמור להיות רחמן בשביל לא לעשות דבר כזה. בן אדם אמור להבין את זה. היוד זין, המסתכל בעריות, דבר זה בוודאי אדוק ביותר בעבירה, כי עושה עבירה בנפש שהוא מסתכל בעבירה. ראייה קשורה לנפש, כי תאווה הוא לעיניים, כוח הנפשי, כן? כוח הראות תולה בכוח הנפשי, כי העין היא כוח נפשי, כמו שכתוב בדרך חיים. ועכשיו עושה עבירה בנפש, הוא מסתכל בעבירה, והחוטא בזנות עצמו, החטא הוא בגופו אשר מוכן לחטא. אבל זה חוטא בנפש להסתכל בערווה ומעכב את התשובה. חטא בא מהגוף, וכשיש עבירה בעיניים, אז העבירה היא שבנפש של האדם. הרי שזה בנפש של האדם, אז החטא אדוק באדם. הרמב״ם כותב, חוטא בנפש, לכן זה יותר חמור, זה בעצם המהר"ל. הרמב״ם כותב שהמסתכל בעריות מעלה על דעתו שאין בכך כלום, שהוא אומר וכי בעלתי או קרבתי אצלה, והוא אינו יודע שראיית העיניים אבון גדול שהיא גורמת לגופן של עריות. זאת אומרת, הרמב״ם מסביר כי זה גורם להרייס, ומזלזל בזה, הוא לא יודע מה זה בכלל. אבל המהר"ל מסביר שהחטא זה הראייה כשלעצמה. עצם זה שהאדם רואה הוא בעצם פוגם את הנפש שלו, ולפגום בנפש זה דבר שהוא חמור מאוד, והוא גורם לאדם להיות אדוק בחטא. היוד חטא, המתכבד בכלון חברו. כן? מישהו אחר מתבייש, יש מישהו ששואלים שאלה והוא לא יודע לענות, אז אתה קופץ ועונה תוך הדגשה שהוא לא ידע ואני כן. אומר בליבו, אומר הרמב״ם שאינו חטא, לפי שאין חברו עומד שם ולא הגיע לו בו, לא ביישתי אותו, הוא לא היה פה, הוא לא ראה את זה, אבל התכבדתי בבושה שלו. שואלים אותך שם, הוא לא ידע, ואז אתה עונה, אז אתה מתכבד בכל חברו, מפני שהוא מתכבד בעצמו בדבר שהוא חטא, הרי החטא דבק בו ומתנעכב התשובה. מה קורה פה בעצם? כבוד זה אחד החלקים העליונים בנפש. כשאדם מביא לעצמו כבוד בדרך חטא, זה דבר שגורם לנפש להידבק מיד בחטא. זאת אומרת, כשאדם רוצה לגרום לעצם, כבוד של קדושה יביא לבן אדם קדושה, לנפש שלו קדושה. כבוד של חטא מביא לבן אדם חיבור חזק מאוד על חטא. כמו הפגם של העיניים, שהוא בעצם פגם ישירות לנפש, ולכן זה הופך אדוק בו מיד. היוטט, החושד בקשרים, מפני שהיה ראוי אליו לדון את חברו לקו זכות. בצדק תשפוט עמיתך, ולא לחשוד אותו, והוא לא עשה. גם השם יתברך אינו מזכה אותו מן החטא, ולכך מעכב התשובה. זאת אומרת, פה זה סוג אחר של אדיקות בחטא. לא בגלל הזרות שבחטא, ולא בגלל זה, אלא פה יש הנהגה של מידה כנגד מידה. אתה לא דנת אחרים לקו זכות, גם השם יתברך אינו מזכה אותו מן החטא. אחף בעל רכילות, אחף א' לשון הרע, זה שתיים ביחד, כי אילו שניים האדם עושה תמיד, שלכך נקרא בעל רכילות ובעל לשון הרע, כי בן אדם מרגיל את עצמו לעשות את זה כל הזמן, שהוא בעל דבר זה רגיל בהם ביותר. ולפי כך החטא הזה אדוק בו, מתעצם בו ומעכב התשובה. אז פה בעצם מסביר המהר"ל שבעל רכילות ולשון הרע זה בגלל ההרגל שבדברים. וזה גורם לבן אדם להידבק בזה יותר ויותר. למה זה הרמב״ם כשהוא אומר על חושד בקשרים, אומר בליבו שאינו חטא, לפי שהוא אומר מה עשיתי לו, והוא אינו יודע שזה אבון שמשים אדם כשר בדעתו כבעל עבירה. עצם זה לחשוב על מישהו אחר רע, זה עבירה. לא בגלל שהוא לא דן לקו זכות, לכן לא ידונו אותו לקו זכות, מידה כנגד מידה, כמו שהמהר"ל אומר, אלא כי עצם זה שאתה חושב על מישהו אחר רע, זאת עבירה. ועכשיו בוודאי שבעל רכילות ולשון הרע זאת עבירה, וגם פה אנשים, כן, לא חושבים שזאת עבירה כל כך, ולוקים בזה, ובפרט שזה חוזר על עצמו תמיד, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה דבר נורא. והיום, החף ב' זה בעל מחשבות רעות. מה זה בעל מחשבות רעות? כי המחשבה הרעה בנפשו תמיד לא תסור ממנו, ולפיכך החטא הדוק בו ביותר. בעל מחשבות רעות, בעל, זה כמו שאמרנו לפני רגע, בעל רכילות ובעל לשון הרע, חוזר על עצמו תמיד, נכון? אותו דבר גם פה, יש פה חזרה תמיד על המחשבות רעות. הרמב״ם קורא לו בעל חימה, וזה המהר"ל לא סופר פה, ואז ה-24 זה מתחבר לרשע, הוא אומר, ופה יש לך לא תוסר ממנו, כי המחשבה היא נמצאת בשכל של האדם, ולכן הוא כל הזמן חושב מחשבות רעות, הוא חושב מחשבות לא, זרות, מחשבות לא טובות, וזה לכן, בגלל המחשבה הזאת שהאדם עוד פעם גם חושב מה אני עושה, אבל כל הזמן חושב על זה וחוזר על זה וחי את זה, וגם במחשבה זה תמיד מושלם, במציאות העבירות לא מושלמות, אבל במחשבות העבירות המושלמות, ולפיכך החטא הדוק בו ביותר. דרך אגב, צריך אולי לדבר שיחה נפרדת על כוח המחשבה עם כל הפרטים שלה, שזה סוגיה בפני עצמה, אבל אתה רואה את זה לפעמים, בן אדם, אתה יודע, אפילו קנה כרטיס לוטו, וואו, עכשיו אני אזכה, יהיה לי 10 מיליון שקל, מה אני אעשה עם זה? לזה אני לא איתן, וזה כן, וזה פה, שם, וכל מיני חשבונות. עכשיו, את הכסף הוא לא זכה, כמובן, מי זוכה בלוטו? סתם בבדיחה, אבל יש פה משהו אחר, את המידות רעות הוא כבר קנה. כי המחשבה הזאת של לא לתת, כן לתת, אני אמקום בו, המחשבות האלה מאוד מאוד משפיעות על הבן אדם. וצריך, לכן בעל מחשבות רעות, הוא לא קולט בכלל שיש פה חטא. כי אני לא עשיתי כלום, רק חשבתי, בכלל לא, זה בכלל לא מעשי, סתם דמיינתי. אבל הפנטזיה הזאת והדמיון הזה, הם בעצם מרגילים את הנפש בחטא. הם מכניסים את הבן אדם למצב נפשי של חטא, שנהיה אדוק בו ביותר, לא תוסר ממנו. הדבר ה-24, המתחבר לרשע, כאשר יש לו חיבור ודבקות לרע, שנקרא חבר לאדם רע ולא יוסר ממנו, גם החטא הזה לא יוסר ממנו. ברגע שהאדם מחבר את עצמו לחברים רעים, שני חברים, כמו שהמהר"ל כותב בדרך חיים פרק ד' משנה י"ג, כל אחד השלמה לאחר, שכל שני חברים משלימים זה לזה. זה חיבור, והאחד מקבל את האחר והשניהם מקבלים זה את זה, חיבור אמיתי. וכשאדם מחבר את עצמו לחברים רעים, לא יוסר ממנו, וגם החטא הזה לא יוסר ממנו. קשה מאוד מאוד להתנתק מזה, כי אין ספק, כי החבר רם מביאים את האדם לידי חטא. הדבר ה-24 הזה, דבר מאוד חשוב ומעניין, נסיים רק את הקטע הבא, וכאשר יש בהם אילו חטאים שאין ראוי להם התשובה, אף חטאים אחרים יש להם עיכוב מהתשובה, ואין להאריך יותר. אומר, המציאות היא שברגע שהאדם תשובה, זה בעצם שהאדם חוזר להתחלה. ברגע שהאדם לא חוזר להתחלה, בגלל פרט אחד, אז זה מביא אותו למצב שכולו. עכשיו, הקטע הבא זה כבר רב לוזר בן דורדאי, ואת זה בעזרת השם נראה פעם אחרת. אני רק רוצה לציין משהו מעניין. את הנקודה הזאת של המתחבר לרשע, שזה הדבר ה-24 מתוך ה-24 דברים, זה דבר שמאוד מעניין. אתמול שמעתי מאבא שלי, שזה לכאורה הנקודה של אלול. אלול, חודש אלול. מה בעצם קרה בחודש אלול? מוישה רבינו עולה לשמיים בפעם השלישית, יכול להיות שואל אם פעם שנייה או שלישית, אבל הפעש זה פעם שלישית, ועם ישראל חוששים שלא יקרה את מה שקרה בפעם הקודמת, שמשה רבינו התעכב, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ומה שהם עושים זה הולכים ועושים עגל. בשביל לא להגיע למצב הזה, קובעים לתקוע בשופר כל יום, לדעת את הספירה של הימים, שלא יהיה בלבול 40 יום, עד שמגיע יום הכיפורים, ויאמר השם סלחתי כדבריך. מה בעצם קורה פה באלול? עם ישראל מזהה, הגענו לבעיה, הגענו לחטא. והם מבינים שההתמודדות עם החטא זה לא שאם נראה שמשה רבינו לא מגיע, אז אנחנו לא נעשה עגל. בשביל לא להגיע לחטא, יוצרים מצב שלא תגיע לניסיון. בשביל לא להגיע לחטא, יוצרים עכשיו מצב שכל יום תוקעים בשופר, מתחילת אלול, בשביל שלא תגיע למצב שיהיה בלבול, כי כשיהיה בלבול כבר יהיה לך קשה לעמוד ולהתגבר, ולעמוד בניסיון. אדם גדול, המציאות של אלול זה אדם גדול. אדם גדול זה אדם שרואה מה שהולך לקרות, ומתכנן לא להגיע לבעיה. אדם שיוצר לעצמו חברה טובה, חברה קדושה, זה המציאות של אלול, כתוב במגלה עמוק, זה ראש הדבס, אוי לראשה ואוי לשכנוי. אלול זה מצב שהאדם נכנס למצב שיהיה עוד חבר של רשע, ואז הוא כבר נסחף אחריו והוא לא יודע איך לעצור. אלול זה בעצם המקום הזה שבו האדם נעצר בזמן ולא מגיע אל המקום של, של להיות מושפע מדברים רעים. הוא קובע לעצמו כבר עכשיו מציאות שעוד פעם, את התוצאות הוא לא רואה עכשיו, את התוצאות הוא יראה רק בהמשך, עוד חודש ועשרה ימים, ביום כיפור ויאמר השם סולחתי כדבריך. ונסלח לכל הדס ישראל ולגר הגור בסויכון. כן? אז זה יקרה רק אז. אבל היום הוא כבר יוצר מצב שלא להגיע אל החטא. זה בעצם המאבק של אלול. החזון איש היה פעם, ביקשו ממנו לדבר בפני הבחורים. זה היה בישיבת בייס יויסף בבני ברק, והסטייפלר היה שם ראש השיבה, והיה מגיע להתפלל שם, וביקשו ממנו שידבר לפני הבחורים. החזון איש כידוע מעולם לא דיבר בפני קהל. ומאוד מאוד ביקשו ממנו, מאוד לחצו, ולכן הוא הסכים, לא בישיבה, לא בביס מדרש, בחדר צדדי, הוא נכנס לחדר צדדי, כל היה צפוף מאוד שמה, הוא נעמד ואמר, את המשנה באובס, שרבי יוסי בן קיסמא מספר, פעם אחת הייתי בדרך ופגשתי בן אדם ושאלתי אותו מאיזה מקום אתה, והוא אמר לי בוא תגדור איתנו במקומנו ואני אתן לך 1,000 דברי זהב ומרגליות, ואמרתי לו אפילו תיתן לי איני דר אלא במקום תורה, והחזון איש חזר על זה, איני דר אלא במקום תורה, איני דר אלא במקום תורה. זהו, סיים. זה היה הכנה לתקיעת שופר שהחזון איש אמר. מה בעצם הרעיון שהוא אומר פה? זה משהו רע. מה התשובה של שופר? איך חוזרים בתשובה בראש השונה? איני דור אלא במוקים תוירו. תעמיל את עצמך במקום, בסביבה, בחברה, שהיא חברה טובה. לא להיות מסחבר לראשו. לקבוע את מקומך בבית המדרש. לקבוע את מקומך במקדוש מעט, במקום שישנה אותך לטובה. להיות בחברה טובה. וזה בעצם המאבק של אלול, זה לתקוע בשופר, לא להגיע למצב של בלבול, שיוביל אותי רחמון על יצלן למצב של חטא. זה בעצם הסיפור של אלול. וכן, אנשים מושפעים, כולם מושפעים. אפילו אנשים שהם מסוגלים בכוחם לצאת למדבריות, גם הם צריכים לצאת למדבריות. לצאת למדבריות זה לא קל. צריך לזה המון עוצמה פנימית. אפילו אנשים עם כזאת עוצמה פנימית שמסוגלים לצאת למדבריות, גם הם מושפעים, גם הם צריכים לצאת למדבריות. וצריך לדעת, לקבוע את עצמנו בחברה טובה, השם יעזור לנו.